Entonces vos. כמו שאמרנו, בוקר טוב, בוקר טוב, חודש טוב, למד ניסן, ראש חודש אייר, תשע"ו, אנחנו אולי לכבוד ראש חודש פותחים איזה שיעור חדש, כמה שנספיק במשך הזמן שנותר לנו עד יציאה לבין הזמנים של חודש אב. אנחנו נתחיל בשיעורים בליקוטי מוהר"ן. אני יודע בוודאות ששמעו או ראו, יש רבים מאוד שנותנים שיעורים בליקוטי מוהר"ן. כמובן כל אחד לפי דרכו, כבר אמר רבי נחמן מברסלב שתכתבו פירושים על הפירוש שלי כמה שאתם רוצים, רק בתנאי שזה לא, לא יעבור על שום פסיק של הלכה מהשולחן ערוך. זה היה אחד התנאים, תכתוב מה שאתה רוצה, אבל תשים לב שזה לא יעבור ולו הדבר אחד מתוך דברי השולחן ערוך. זה היינו מלמד אותנו עד כמה נושא החסידות ונושא ההלכה הם קשורים זה בזה והם כרוכים זה בזה, ורבי נחמן אומר מפורש שכל מה שלא יהיה וכל העניינים העמוקים שהוא כתב אין בהם שום סתירה לשולחן ערוך. כלומר יש דבר שנקרא מחשבה וחסידות ויש מייסה, המייסה הוא להיות איש שמקיים את ההלכה כפי שצריך, ואנחנו יודעים שזה נר לרגלינו וזה השנה האחרונה שהקפדנו שכל דבר שאנחנו לומדים יהיה לו קשר הלכתי, כי זה באמת יסוד העולם. אבל לפני שניכנס בכלל לתוך לימוד של ליקוטי מוהר"ן, עולה שאלה שלא מעט אנשים שואלים אותה, מי צריך ללמוד ליקוטי מוהר"ן, או במילים אחרות בשביל מה? מה מוסיף לנו רבי נחמן מברסלב? מה המיוחד בסיפור? יש הרבה ספרים בחסידות, מה הוסיף לנו רבי נחמן, או בכלל כשמסתכלים בתוך התורות, כך קוראים לזה, או הסימנים בכתבי רבי נחמן, בדרך כלל קשה מאוד להבין. רבי נחמן כתב את ליקוטי מוהר"ן, חלקו הראשון מודפס עוד בחייו, חלקו השני כבר לא, במשלים, בחידות ובמילים מורכבות ביותר, ולפעמים גם בתוך אותו חלק או בתוך אותו תורה או בתוך אותו סימן לכאורה נראה שאין קשר לפעמים בתוך מקטע אחד למקטע שני. אבל בואו נתאר לעצמנו שהיו אומרים לנו שיש איזה ספר שבו היה כתוב או כתוב כל מה שעברת. פתאום יש ספר שאתה פותח אותו, אתה רואה כל מה שעברת בחיים. ולא רק זה, גם כל מה שתעבור בעתיד. כל הקורות אותך, כל הבעיות שלך, כל הפתרונות שלך, כל המבוכות, השאלות, מה שהציג לך, מה שלא הציג לך. ולצידם, יש גם את כל התשובות, כל הפתרונות, המדויקים, הכי מאירי עיניים בעולם. לך, אישית. לא רק זה. בנוסף, היה בספר הזה כתוב גם את כל הכלים, כל הדרכים. כל מערכת חייך עם כל מה שרק אפשר כדי באמת להכיר את עצמך ולהגיע אל תכליתך. מה אתם אומרים? שווה לקרוא בספר הזה?
שווה.
הייתם רוצים? Yeah. אני מעריך שהיינו קונים כמה כרכים שאם אחד יתקלקל, שיהיה לנו אחד ספר. אפשר להגיד שזה ליקוטי מוהר"ן. אחד הדברים שאנחנו לפחות מי שכאלה שלומדים בישיבת ירושלים וצעירים שעל יד ישיבת מרכז הרב לא יכולים להתעלם מדברי הרב קוק עצמו על הספר הזה. היחס של הרב קוק אל רבי נחמן מברסלב ואל ליקוטי מוהר"ן או ליקוטי תפילות של תלמידו רבי נתן. אני רוצה לקרוא לכם כמה עדויות מאנשים מוכרים לנו מאוד. למשל, הרב משה צבי נריה, זכר צדיק לברכה, נאמן עלינו. נאמן, כי הוא משלן. הוא מהמגזר. אני קורא, לפי מה שמסר לי באופן אישי, נמשך ליבו את דרכי העבודה של החסידות, ובייחוד התמסר לתורת המסתורים של רבי נחמן מברסלב, וקרא ושנה הרבה בספריו ושיחותיו, והתעמק ברעיותיו, ואמר לי, אני נשמת רבי נחמן. פי לפלוי. יש לנו עדות מאדם נאמן עלינו, מהמגזר. איש צדיק, זה לא ספק. כאן לכם עדות נוספת. כאן כן, מהר נריה. יש סמר שיצא חיי הרעיה. כתוב שם ציטוט. הוא סיגל לו מידה מיוחדת שקלט מסוד שיחו. מהדרכותיו של רבי נחמן מברסלב. הוא למד להתבודד עם עצמו, לחיות את חייו הוא, גם כשהיה נמצא בתוככי העשייה הממשית וההמולה הציבורית, להישאר ברשות היחיד גם כשנאלץ להימצא ברשות הרבים. אתה כותב רב נריה על הרב קוק. בוא נראה עוד מישהו, קרא עוד אחד מוכר, רבי משה צבי נריה. ואיש ברסלב בירושלים רבי יחיאל גרינוולד, זיכרונו לברכה, הוסיף לי שהרב אמר פעם, אני נשמע את רבי נחמן, והדריך את בנו, הרב ציודה, בנוגע לספרי רבינו. התכונה הפנימית של זה, האיש הגדול, צריכה לימוד הרבה. וצריך על זה לב בריא ונפש בריאה והנהגה הגיונית יפה. אנחנו רואים, יש קשר מהותי פנימי עמוק בדברי הראיה, זה הצד, שאנו יונקים. מי הבאר שממנו אנו שותים? רבי נחמן ברסלב. יש עוד עדות מעניינת של רבי הלל צייקלין. הוא כתב, יש בעיתון הצופה, עתיק, הפויצר, את דוד עבדו, הנה, בעיתון הצופה. בערב ראש השנה, שימו לב התאריך, אני רוצה להגיד שם תף ריש צדיק קט. וכך אמרה. הדבר ברור לפי הכרתי שמרן הראיה תמך את יסודותיו לא בלבד בספרי חב"ד, בסוגריים על שיטת חב"ד באלוקות, שזה מדבר הראיה באופן מאוד מפורט, אלא אף בקדושת לוי, בכתבי רבי מרדכי יוסף מאיזביצה ובנו, מה שנקרא בית מי השילוח, מוכר? וספרי הכהן מלובלין ולכל לראש ליקוטי מוהר"ן, וביתר הספרים של החוזה הגדול מברסלב. כן, חושבני שהגיע הזמן שגם אנו נעסוק קצת בדברי הרב קוק, בדברי ליקוטי מוהר"ן הראי"ה. לכן כשחככתי בדעתי מה נוסיף לזמן הזה, שהרי רוב המתנות שמונחות לפנינו מטעם משרד החינוך תמו, וברוך השם נותרו לנו הרבה זמן, שעות רבות, אמרתי, בואו נעסוק בדברים שעסק בהם מרן הראי"ה, תניא וליקוטי מוהר"ן. אם כן, אנחנו ניגש לספר הזה, שנקרא ליקוטי מוהר"ן, בחרדת קודש. לא רק מצד זה, שמרן הראי"ה למד פה. זה רק מגדיל את החיוב שלנו להתייחס אל הספר הזה בצורה הראויה, אם אנחנו אכן ממוקירי דרכו של הראי"ה לצד, ומכאלו שנחשבים או חושבים שאנו ממשיכים בדרכו. לפי החילוקים אני רואה שיש פתאום חוסר נוחות להודות באשמה שלא פתחנו או עיינו מספיק בכתבי ההרה, נקרא לזה כתבי ליקוטי מוהר"ן שעליהם או מהם שאב רבות מרן הראי"ה זצ"ל. זה דבר אחד. דבר שני, כשאנחנו ניגשים בספר הזה, אני רוצה להדגיש הרבה מאוד מדברי רבי נחמן מברסלב מיוסדים על דברי הזוהר, תיקוני הזוהר, כתבי רבנו ארי. לכן הדברים אינם פשוטים ואינם קלים להבנה. אז אני לא רוצה להתיימר ולומר שאני מבין אותם, אבל כן אני מכין את עצמי ואשתדל להעביר לכם כמידת הבנתי, ואם יש טעות, לא יודע מה, זה בגללי, אני לא הבנתי. דבר אחרון, לא להתבייש לשאול. לא להתבייש לשאול, כי הרבה מן הדברים הם באמת מושתתים על יסודות עמוקים בתורת הקבלה, ונשתדל להוריד אותם לעולמנו הפשוט עד כמה שניתן. אז סיכמנו, מוסכם, כן, תנועות ראש לא שומעים.
כן.
כן, זה טוב. אז לפניכם יש דף מקורות, זה מקור אחד, זה התורה הראשונה שכתב רבי נחמן מברסלב, ולמעשה כשמי שלומד בספרי, בספר ליקודי מוהר"ן מוצא את עצמו במספר קשיים. הקושי הראשון, הסתה. הלשון של רבי נחמן בליקודי מוהר"ן היא לשון של משל וחידה. יש לנו סדר חידות. סדר חידות, ליקודי מוהר"ן. זה קשה. לא, קשה מאוד להבין. הדבר השני, שאנחנו מתקדמים, גם מי שהצליח כבר להבין את הרעיון בחידה, הוא מתקשה, לפי הסגנון של רבי נחמן, לחבר יחידה ליחידה, בתור המהלך, קשה למצוא את החיבור. הדבר השלישי, רבי נחמן, כמו שאמרנו, עושה הרבה מאוד שימוש במקורות שלא מוכרים, להרבה אנשים. מקורות תורת הנסתר. כמו שהזכר. אז אנשים מתקדמים ואומרים, אני לא מבין. כי באמת הוא לא מכיר את המקור. זה לא מקורות שאנחנו רגילים בחיי היומיום. מסתכל אם זה שד, אם זה פוסקים, אם זה אגדתות, אם זה... תהיה בתוך עומק דברי תיקוני הזוהר, או איזה מין מהלך שנמצא בתוך ספר הזוהר, ומביא חלק קטן, או בתוך כתבי רבנו הארי, כן, הוא שולף שם איזה יחידה, מניח אותה אצלו, ומפתח על זה שיטה שלמה. לכן, מה שאנחנו נעשה, אנחנו נקדים לכל חלק אנחנו נקרא ונלמד לקראת מה אנחנו הולכים. בסדר? מה אנחנו הולכים לצפות, לראות, לנסות להבין בחלק שעומד לפנינו. לכן, אם שמתם לב, בספרים זה לא מצוי, אבל בדפים שהכנתי לכם יש לנו מספור של שורות, וככה אפשר יהיה לעקוב על הסדר. תראו, התורה הראשונה, או הסימן הראשון, כמו שאנחנו רואים, רבי נחמן סידר, הוא בעצמו, נקרא סימן א', תורה א', אשרי תמימי דרך, ההולכים בתורת השם. זה פסוק מתהילים, קנ"ט, עמוד א', ושם, במעשה, השאלה שעומדת לפנינו. או נאמר את זה, הדבר שבו רבי נחמן רוצה להביא בפנינו בא. במימרה הזו, בתורה הזו, בסימן הזה, היא שאלה שקיימת אצל רבים וטובים בעם היהודי, בכל מקום ומקום, בין אם הם שומרי תורה ומצוות, בין אם לאו. אין לך יהודי שלא נושא את כפיו יותר מפעם אחת בחייו, בתפילה לאל עליון. ואני לא מדבר עכשיו רק על תפילות שנתקנו על ידי אנשי כנסת הגדולה. אני מדבר על התפילה הפרטית, התפילה הבאה מעומק הלב, מתוך כאב, מתוך צער, מתוך שמחה, משהו שהאדם פונה אל הקדוש ברוך הוא ומבקש ממנו דבר כלשהו. לא מוכר לי אדם שלא נפגש עם המציאות הזאת. כולנו כאלה. מי בחוכמה ומי בדעה ומי בפרנסה ומי בבריאות, כל אחד לפי עניינה. במילים אחרות, תפילה לעני כי יעקב, לבני השם ישפוך שיחו. יש פה דף מקורות. בסדר? זאת אומרת, אנחנו מדברים על העניין הזה שאין לנו מציאות כזו שאדם לא עומד ומתפלל לפני הקדוש ברוך הוא, מגיש בקשה, וכולנו מכירים את התגובה האופיינית מבעל לאחר זמן שאדם מתפלל ומתפלל ומתפלל, והוא מקבל במקרה הטוב הודעה בלשון הזו. הודעתך נרשמה, מספרך בתור 17,067,000 וכו'. אתה ברשימת המתנה, זה במקרה הטוב. במקרה הפחות הוא לא מקבל שום תגובה. והתחושה המתלווה למתפלל, למבקש, שמבקש ומתחנן, על דבר, עניין כלשהו שהוא צריך אותו, והוא פונה לאל עליון, ואין שום דבר. צריך הרבה כוח נפשי להמשיך ולהאמין, ולהמשיך ולהתפלל, ולהמשיך ולהיות קשור אל הגורם הלא מגיב. כי בטבע שבעולם שאתה פונה למישהו שאתה מבקש ממנו משהו והוא לא עונה ולא מגיב ולא כלום, אתה אומר טוב בסדר שלום, מנתק מגע והולך. ואומר רבי נחמן, אשרי תמימי דרך ההולכים בתורת השם. כלומר למעשה בקטע הבא שאנחנו יכולים ללמוד, רבי נחמן פורס לפנינו, חושף בפנינו את המניע, או את הסיבה, או את הכלי שאכן גורם, מנפשר, שתפילתו של האדם, התפילה הפרטית וגם התפילה הכללית המיוסדת על ידי אנשי כנסת הגדולה, היינו שחרית, מנחה וערבית, מתקבלת בתנאים מסוימים. יש להבדיל. תפילה בציבור, התפילות שנתקנו, אז הן עולות, עולות לשמיים, ועומדות לפני הקדוש ברוך הוא. אבל יש להבדיל בין תפילה שעולה ועומדת לפני הקדוש ברוך הוא לבין תפילה שמתקבלת. כלומר, בקשתך רצויה והתקבלה. אם היא התקבלה, אז היא תמומש באופן כזה או אחר. לבין תפילה שאכן מגיעה לפני הקדוש ברוך הוא, כי זה ציבור, זה כוחו של ציבור, אבל בסדר, היא פה, אבל בקשתך, חברים, תענה לפי הטוב. ההבנה הזו, שבכוחו של אדם להתפלל ולהיות נענה, היא צריכה להיות בהבנה שזה תלוי במספר גורמים שהרי פשוט לנו. שכשאני בא לבקש להבדיל מבשר ודם דבר מסוים, אני מתאים את עצמי כמבקש, כשאני פונה אל מי שאני מדבר איתו או מבקש ממנו, אני מתאים את עצמי למעמד של מי שמקשיב לי. אני לא מתפרץ עכשיו כפי שאני, אני מתכונן. אני ברור לי שאני לא יכול לבוא ולבקש מאיש מקצוע או איש בעל תפקיד מה שאני רוצה שהוא מסוגל לתת לי, כי שאני מתפרץ לתוך הלשכה שלו עם, לא יודע, עם סגנון דיבור לא מתאים למשל. כי אם אני בא ככה, ברור לי מראש, אני לא אקבל. אני ידחוי. אם אני אצליח להגיע. ממילא אומר רבי נחמן, יש דבר שנקרא חן. חן. חן המקום על יושבה. ונוח מצא חן בעיני השם. יש דבר שנקרא מציאת חן. והמציאת חן זה המפתח. אתה מצאת חן בעיניי. אם אני ואתה נמצאים בקשר שאתה מצאת חן בעיניי, ליבי פתוח ונכון לקראתך. יש בי רצון להחזיר לך. יש בי מין סוג של תהליך של נתינה אליך, כי מצאת חן בעיניי. המושג חן, גם, ככה בזוריים, זה ראשי תיבות של חוכמת נסתר. כן. כבר אומר רבי נחמן, צריכים לדעת שיהיה דבר כזה שנקרא חן. אבל מה התהליך שמוביל למציאת החן הזה? איך אני זוכה לחן הזה בעיני השם? על ידי מה? אז רבי נחמן ילמד אותנו בתורה הזו, אנחנו בוודאי נפרוס אותה לפרוסות, ייקח זמן לשני, נסיים את התהליך של התורה הזו, או הסימן הזה. איך אדם שמשתדל להתקרב אל הקדוש ברוך הוא, נושא חן בעיניו. כלומר, זה לא רק הנקודה הסופית שמצאתי חן, אלא גם התהליך אל מציאת החן. כלומר, זה לא רק המעשה עצמו הוא החשוב, אלא גם התהליך שאני עובר אל המעשה עצמו. לכן השאלה שתעסיק אותנו בחלק הזה, מהי הדרך להתקרב אל הקדוש ברוך הוא על מנת למצוא חן בעיניו? באיזו דרך נלך בה? כלומר, רבי נחמן מציב לפנינו יעד. היעד הוא למצוא חן בעיני השם. אבל רבי נחמן לא משאיר אותנו עם הדבר הזה לבד. הוא אומר לנו, בואו אני אראה לכם את הדרך. נלך יד ביד בדרך המוליכה אל מציאת חן בעיני השם. למה? כי רק כך יתקבלו תפילותיך. רק אם אתה תהיה באמת מוצא חן בעיני השם, כמו שאתה בעצמך, כשאדם, חבר, נמצא חן בעיניך, אתה עונה לו, אתה משתף אותו, אתה נותן לו. וחלילה, אם יש מישהו שאתה לא מוצא חן, הוא לא מוצא חן בעיניך, אתה מתרחק ממנו, אתה לא קרב אליו, אתה לא שומע לו, אתה דוחה אותו. אז בשביל הנימוס אתה מקשיב לו. אבל לא מעבר לזה, יש פה דפי מקום. לכן עיקר המאמר הראשון שלנו, ברבי נחמן, יהיה תשובה לשאלה הגדולה, שהרי כולנו מתפללים, כולנו משתדלים לקיים מצוות ברמה כזו או אחרת, ובכל זאת, אם נספור את מספר התפילות שהגשתי, שביקשתי מקודש ברוך הוא, במספר הדברים שקיבלנו בחזרה, נראה לי שאנחנו נמצא את עצמנו במיעוט של תפילות שלנו. אומר רבי נחמן גם, כי על ידי התורה, כלומר לימוד התורה, מתקבלים כל התפילות וכל הבקשות שאנו מבקשים ומתפללים. כלומר למעשה, על ידי לימוד תורה שאדם לומד, האדם מאפשר בכלל למשהו שנראה לכאורה לא שייך. מה הקשר? אני מתפלל, יש תפילה, יש דיבור תורה. אומר רבי נחמן, אתה צריך להבין שלימוד התורה הוא הקטר, הוא הדבר, הוא מוליך הדואר של הבקשות, הוא שרת האימייל, הוא המוליך, הוא המקשר בין הבקשה שלך לבין שהיא תנוע הלאה. בלי לימוד תורה תבקש ותבקש מה שאתה רוצה. בלשוננו היום, שלחת אימייל לכתובת לא ידועה, עבדנו בעולם בחלל הווירטואלי, ואיך תמצא אותו? זאת אומרת, בלי לימוד תורה אין הבקשה מגיעה אל היעד. היא סתם עפה לה בחלל ונעלמה לה בין מיליארדי הכוכבים. אחר כך אתה מתפלא שלא מגיבים. נו באמת, סליחה, לא הגיע האימייל. זה לא הגיע. כלומר, כשאני כותב אימייל, אנחנו יודעים שאדם צריך לדייק בדיוק שהשם, הנקודה, הסימנים, ככה זה לא מגיע. זה פשוט לנו. משום מה אנחנו חושבים, אם אנחנו פללים, זה ישר אוטומטית מגיע. הכתובת לא ידועה, נא נחזיר לשולח. כן, נצטער. אומר רבי נחמן, התורה, לימוד תורה, זה השרת של האימייל. זה המוליך את הבקשה. זה עדיין לא אומר כלום, לא אומר שתקבל. אבל קודם כל בלי זה אין כלום. שום דבר לא עובד. הבקשה לא הגיעה. הוא ממשיך רבי נחמן ואומר, והחן והחשיבות של ישראל נתעלה ונתרומם בפני כל מי שצריכים, הן ברוחני והן בגשמי. כלומר, החן הזה של ישראל נחשף, מתגלה ברוחניות בעיני הבורא, וגשמיות בעיני האדם. כי זה הדרך היחידה. אין מה לעשות, אומר רבי נחמן. כל השאר זה הסברים, תירוצים, איך קראנו לזה בכיתה פעם? תירוצי גנבים. מצוין, יש לך תירוץ טוב, אבל גנב נשארת. בלי לימוד תורה, תפילות לא נענות. נקודה, אומר רבי נחמן. תפנים, תכניס לראש. הוא ממשיך רבי נחמן ואומר, כי בעכשיו, כלומר אחרי החורבן, בעוונותינו הרבים, חן וחשיבות האמיתי של ישראל נפל. כי עכשיו עיקר החשיבות והחן הוא אצלם. מה רוצה רבי נחמן פה? אצל מי? אצל מי זה אצלם? כאשר עם ישראל בחורבן נפל, החן הזה בפני הקדוש ברוך הוא נפל, כי החורבן המיט עלינו אסון שנבב מאיתנו. החורבן נבע ממעשינו, אנחנו גרמנו לחורבן, ולכן הייתה נפילה. איך אנחנו אומרים? בדישה באב. סקות בענן כפיך מעבור תפילה. זהו, יש מסך, תפילות לא עוברות. אין. אז אולי בדרך משל, נסתכל רגע מפה למי למטה למעלה, נראה כאילו יש מסך של ברדל, ומלא מלא פתקים דבוקים למטה. המסך עוצר אותם, לא נותן לנו. יותר מדי, זה לא רק שזה נפל סתם, לאן זה נפל? אל הגוי. אל אומות העולם. כי אין וקום, אין וקום במציאות. או שיש קדושה, או שיש הפך קדושה. אין באמצע. לכן רבי נחמן אומר, בעוונותינו הרבים אנחנו במו ידינו גרמנו לכך שעל ידי הנפילה הזו בחורבן נוצרה מציאות חדשה, והמציאות החדשה היא שהחן נמצא אצל הגויים. ומה הגויים? מה זה החן אצל הגויים? חיצוניות. יופי חיצוני שמושך את העין ומתלהבים ממנו, ובפנים אין כלום. זהו. ואתה עוד מבקש, ותראה איך אתה נראה. אתה נמשך אל החיצוניות, אתה בכלל לא במקום. האימייל יצא לשום מקום, זה לא הכתובת. מה אתה מתפלא? מה אתה מתפלא? ומה אתה מתוסכל? שיח רבי נחמן, אבל על ידי התורה נתעלה החן והחשיבות של ישראל אפילו ולמרות החורבן. כלומר, התורה יש בה כוח לשנות ולתקן את המהלך ההוא של החורבן, של הנפילה, ואז החן חוזר לישראל. ועל ידי לימוד תורה, כי התורה נקראת היה איילת אהבים ויעלת חן. זה פסוק במשלי. התורה נמשלה לאשת נעורים, לאהבה הראשונה, לאישה הראשונה שאתה לוקח לך. איזו אהבה, איזה געגוע. הנכון, שהיה חורבן, אבל התורה היא האהבה של הקדוש ברוך הוא, היא המחבר בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא, וממילא רק דרכה אפשר לגבור על המציאות שהקדושה נפלה. והכוח ניתן לאומות העולם, כי אין וקום. ממילא ממשיך רבי נחמן ואומר, על ידי התורה הזאת, שמענה חן הלומדיה. התורה נותנת לאדם הלומד אותה חן. ודיברנו מה זה החן הזה. זה הכוח המניע את הקטר עם הקרונות של הבקשות אל היעד הרחוק. ועל ידי זה מתקבלים בתפילות והבקשות. כלומר, על ידי זה שאני לומד תורה, ישנה מסוגלות ראשונית לבקשות שלי ולתפילות שלי, ושימו לב, רבי נחמן פיצל פה. יש תפילה, זה אפילו התפילות הפשוטות, שחרית, מנחה וערבית. והבקשות זה הבקשות הפרטיות. התפילות הפרטיות. בלי זה, אומר רבי נחמן, הן לא מתקבלות. זהו זה. תצא מהסרט. אל תחשוב, תעשה מה שאתה רוצה, ואז תגיש בקשה, ובקשתך תתמלא. זה לא יהיה. כן, תכתב, תעשה תשובה, תעשה תשובה, אבל תלמד תורה. בלי לימוד תורה לא יעזור כלום. הקטר עם הקרונות נשארים בתחנה. אין להם יד, לא ברור להם לנסוע. זאת אומרת שלמעשה יש נוהג שבעולם שאדם ממלא בקשת חברו כאשר הוא מוצא חן בעיניו, נכון? ככה זה? זה הטבע בעולם. יש לי חברים, לחברים קל להיענות. למי שלא נמצא בחבורה שלי קשה לי יותר או בכלל לא. כלומר אם אני מצאתי, גם אני, מסילות בלבבו של מי שאני פונה אליו, הסיכוי גדול יותר ש... מה יקרה? הוא יענה לבקשתי. ואני כבר לא מדבר על בקשות גדולות, אפילו, תשמע, אתה יכול לחבד לי בבפלה? זה הדברים הפשוטים. אם אין לי ולא שום דבר, הוא לא חבר שלי ולא כלום, אם הוא יהיה מנומס, יגיד לי מה פתאום. כלומר, לא, אני צריך את זה, כן? הוא ימלט ממני. ואם הוא פחות מנומס, יגיד לי, שלום עליכם, בוקר טוב, מאיפה באת לי? פתאום אתה צריך אותי, מה אתה חבר של במבה ביסלי, כמו שקראנו את זה לפני מספר שנים? לא רוצה. כלומר, למעשה, אנחנו צריכים ליצור מצב, אומר רבי נחמן, שנמצא חן בעיני השם. כי אחרת, על בסיס מה אתה מגיש בקשה? מאיפה החשיבה נובעת שאני יכול לבוא אל הקדוש ברוך הוא לבקש בקשות ולצפות שבקשותיי יתמלאו אם אני ככלי מלא בושה וכלימה, כי מצבי לא משהו, בעיני המתבונן, כלומר בעיני הקדוש ברוך הוא. וגם לימוד התורה בעיניי, הערך שלו פשוט, קטן, או בכלל לא. אז למה שאני אמלא את בבוקשך? על איזה בסיס אנחנו עובדים? מה משותף ביניהם? הבנו מה שאומר פה רבי נחמן? לכן הוא מסיים את החלק הזה במשפט, על ידי זה נתקבלים כל התפילות בבקשה. אבל שימו לב רבותיי, אני רוצה שנבין את עומק דבריו של רבי נחמן. הוא מדבר על לימוד. זאת אומרת, כשאדם לומד תורה, רבי נחמן לא מדבר כרגע מה הוא הבין או לא הבין. מה עמקוס או לא עמקוס? שטייגן או לא שטייגן? לימוד! תהיה מחובר אל דבר השם. תהיה מחובר אליי, אני מדבר אליך דרך התורה. תתחבר אליי, אז אנחנו מחוברים. יש בינינו קשר. אז אתה אומר לי, במילים אחרות, שאתה משתייך לחבורה שלי. אם אתה שייך לחבורה שלי, אז נו, אז יש בינינו מציאת חן. נו, אז יש בינינו קשר שמאפשר שהבקשה שלך תגיע אליי, שהתפילה שלך תשמע בפניי. אבל אם אתה לא לומד, אז איך אומרים החבר'ה, להבדיל, שלום נעים מאוד, מי אתה? אתה תריך אותי, נזכרת שאני בסביבה? בין בני אדם זה לא מקובל. נכון, מוכר. אז למה שבין הקדוש ברוך זה יהיה מוכר? לכן בהמשך, כי השיעור הסתיים להיום, בשיעור הבא, בהמשך עלינו נלמד שהאדם שמתאמץ להתקרב אל הקדוש ברוך הוא, איך? על ידי? על ידי מה?
תורה.
לימוד התורה. הוא מוצא חן. כי והחן הזה, שימו לב לדברי רבי נחמן, הוא מדקדק. אומר, והחן והחשיבות של ישראל. זאת אומרת שזו תכונה קיימת כל הזמן. זה משהו בנפש ישראל, זה משהו בתוך הדבר הזה שנקרא ישראל. יש את התכונה הזו של מציאת החן בעיני השם. זה פוטנציאלית, קיים. אבל זה צריך לצאת מן הפוטנציאל אל הפועל. זו תכונה מולדת. אבל זה לא מספיק שהיא מולדת. היא צריכה לבוא לידי ביטוי מעשי. אנחנו נראה, מתוך דברי רבי נחמן בחלק הבא, בשיעור הבא, בעזרת השם, שיש מצבים שהתכונה הזו לא באה לידי ביטוי, ויש מצבים שהיא באה כן לידי ביטוי. אבל היא קיימת, היא נוכחת. כלומר, כשעם ישראל, יהודי, לא מוצא חן בעיני השם, אז לא רק שהוא לא מוצא חן בעיני השם, הוא גם מאבד את החן בעיני עצמו. ומה הכוונה לאבד חן בעיני עצמנו? כאשר אנחנו מפסיקים להעריך את עצמנו. כאשר יהודי מפסיק להעריך את עצמו כיהודי, הוא לא מכיר בתכונות הפנימיות שלו כיהודי, אז הוא מסוגל לדבר על ישראל ככל העמים. הוא מסוגל לדבר על כך שאין שום הבדל בין יהודי לגוי. הוא מסוגל לדבר על כך שתרבות הגוי מתאימה לו, למה לא? כי הוא מאבד את הערך ואת החן של עצמו בעיני עצמו. ואז הוא יונק ממקור לא מתאים. הוא שותה מים מורעלים. שותה מבורות נחזרים. הוא מרעיל את הנפש. ובמקביל הוא ממשיך לבקש. הוא מתפנה שזה לא קורה. הוא מתקשה להאמין, מדוע בקשתי לא נענתה, הייתי בסדר, הנחתי תפילין לפני שבוע. נתתי צדקה לפני 5 דקות, לפני התפילה. כאשר האדם מאבד את החן בעיני עצמו, הוא מאבד את הערך הגדול שיש לו כיהודי, בוודאי שהוא יתקשה למצוא חן בעיני השם. במילים אחרות, ובזה נסיים, האדם היהודי צריך לעצור מצב שלא יהיה חלל ריק מלימוד תורה. כי בחלל הזה נכנס מיד חינם של הגויים. מיד. בכל מקום שיש חלל נכנס מיד רוח התורה. מיד. ורק על ידי לימוד תורה נוצרת איזו שכבת מגן. שהחן הזה, שהיה של ישראל ונפל בחורבן, יישאר בידי ישראל למרות הכל. אם האדם לא לומד תורה, אומר רבי נחמן, נותן מקום לחינם של הגויים, למלא את המקום. וממילא גם גורם לאדם לאבד את החשיבות של עצמו בעיני עצמו, ותראו, לא צריך להרחיב לדבר, תראו מה קורה במדינה שלנו. עד שיהודים רוצים ועושים ופועלים בכוחות עליונים להידמות לגויים כל בית ישראל. זה לא יאומן. איך יהודים, אפילו בעלי תפקידים, בכירים, מסוגלים להוציא מפיהם דברים נגד יהודים, כדי להיראות יפים בעיני אומות העולם. למצוא חן בכיוון הנכון. למה? כי נתנו מקום לחן הזה. אין תורה, אין לימוד תורה. מה יש? ככל העמים בית ישראל. סיכום להיום. היום באנו בדברי רבי נחמן, שיש רק דרך אחת, שבו תפילותיו ובקשותיו של האדם מהקדוש ברוך הוא יכולות לבוא לידי מענה, זה רק על ידי לימוד התורה. זאת אומרת שהאדם לומד תורה ולומד. לא דיברנו כרגע על הבנות, לא דיברנו כרגע על יכולות מעמיקות או שכלתניות או גאוניות בלימוד. לא, עצם זה שאני לומד. זה הכתב, זו הרכבת, היחידה המובילה את הבקשות והתפילות אל היעד. ברוך אתה השם, שומע תפילה. איך? על ידי לימוד תורה. טוב, עד עכשיו שנה בוקר. יכולים לומר. יום טוב.